עד כאן הכותרות. אז אנחנו מכירים את התופעה שרווחת בקרב ילדים, כרטיסיות של ההתאמות. אנחנו מדברים עכשיו על המאבק, על הקלות בבגרות ואבחון תלמידים לקויי למידה. מדובר בתעשייה, צריך לומר, כמעט לכל ילד יש כזה אחד, מין כרטיסייה כזאת שיושבת לו, יושבת אצלו בכיס או בתיק. אז אולי מפריזים קצת במתן ההקלות, אבל לאחרונה משרד החינוך הוציא הנחיות חדשות, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר, במי זה בדיוק פוגע. שלום מנשה לוי.
שלום וברכה.
שלום, יושב ראש התאגדות מנהלי בתי הספר. אוריאלה ענבר היא ראש ועד הפעולה של המורים, והיא מורה למחוננים. אוריאלה, שלום.
שלום רב, ענת.
ודוקטור מלי דנינו, שהיא מנכלית אגודת ניצן. שלום לך, דוקטור דנינו.
שלום רב.
עוד מעט אנחנו נדבר גם איתך וגם עם נציג של משרד החינוך בעניין הזה. מנשה לוי, אני רוצה שתסביר לי בגדול במה מדובר.
התופעה
שאיתה
מנסה משרד החינוך להתמודד זאת התופעה של גידול חד מאוד בשנים האחרונות במספר התלמידים שזוכים, אני קורא לזה הקלות, בהקלות במבחני הבגרות. משרד החינוך קורא לזה בשם אחר, הוא קורא לזה התאמות.
מי השם בזה, מנשה, שיש כל כך הרבה הקלות, התאמות, או איך שלא נקרא לזה?
תראי, אני לא בא בטענות להורים מאזורים מאוד מסוימים עם חתך סוציו-אקונומי גבוה שמשלמים את ה-3,000 שח ויותר אצל מאבחן, מקבלים...
כלומר, מרכז הארץ, מרכז הארץ, המקומות המבוססים, כמובן. תל אביב, ראשון, גוש דן, הרצליה וכו'.
ניחשת ניחוש אינטליגנטי.
אוקיי,
כמובן, כמובן.
אוקיי, לא חוכמה, כן.
נכון, אז הסיפור הזה, שאני, אין לי טענות להורים האלה, שרוצים שהילד שלהם יזכה בהקלות שיאפשרו לו להגיע לציונים גבוהים יותר במבחני הבגרות.
אגב, אותו כנ"ל שיעורים פרטיים, זה אותו דבר בדיוק. מי שיש לו כסף במרכז נותן, מי שיש לו פחות נשאר בבגרויות ובכל הפרמטרים הרבה מאחור.
לצערי התיאור שלך הוא נכון.
יפה, אז בואו נמשיך בלקויות.
הטענה שלי, אני לא יכול לבוא בטענות להורים, אבל אני כן יכול לבוא בטענות למשרד החינוך. זאת אומרת, משרד החינוך, אני חושב, יכול להתמודד בצורה נכונה יותר עם התופעה הזאת מאשר עם החוזר, באמצעות החוזר שהוא פרסם לפני כשנה. ועכשיו זה מתעורר, משום שהיום אנחנו עד ה-3 בינואר הקרוב, אנחנו אמורים, בתי הספר אמורים, להעביר לוועדות המחוזיות את אותם תלמידים שזכו ושופצו בתוך 10% בערך, כן? בתוך 10% שמשרד החינוך הצהיר לבתי הספר לקבוע. הבעיה היא שישנם הרבה מאוד תלמידים מעבר ל10% האלה שלא מקבלים את ההתאמות שהם ראויים להם.
כי אין כסף?
זאת הבעיה.
כי מה?
קודם כל, אני חושב שהסד הזה של מיטת סדום של מכסה קבועה היא לא נכונה. ישנם בתי ספר שיש בהם יותר תלמידים שזכאים לקויי למידה. ישנם שנים מסוימות שבהם, מחזורים מסוימים שבהם יש יותר תלמידים או פחות תלמידים. מיטת הסדום הזאת היא לא נכונה. הסד הזה צריך להיות הרבה יותר גמיש, ומה שיותר חשוב זה שהאחריות שהוא עברה בעקבות החוזר האחרון מלפני שנה לבתי הספר, זאת אחריות שבתי הספר לא יכולים להתמודד איתה.
למה לא? אתם כאילו, מפילים את זה על ההורים, אתם לא לוקחים אחריות בעצמכם.
לא, אני חושב שמשרד החינוך צריך אחריות לא להפיל על מורי בית הספר לעסוק באבחונים. הם לא מוסמכים לזה, הם לא יכולים לעשות את מה שמשרד החינוך מטיל עליהם כרגע, וזה לעקוב אחרי 200 תלמידים שיש להם.
זה נמצא, זה נשמע, סליחה שאני אומרת לך מנשה לוי, זה נשמע קצת פחדני, כי בעצם האחריות היא שלכם. מה זאת אומרת, אתה נותן להורים לרוץ, אתה יודע, להיות השליח ולהחליט, כל הורה שיחליט לעצמו, זה לא פייר כלפי ציבור גדול.
אני חושב שלא הסברתי את עצמי נכון.
אז בוא תסביר.
אנחנו לא מנסים להתחמק מאחריות. אנחנו רק אומרים שהמורים עם 200 תלמידים לא יכולים לעשות את מה שמשרד החינוך דורש מהם.
אוקיי.
ואני חושב שמרכזי אבחון שיוקמו על ידי משרד החינוך עם מאבחנים מטעמו, שיקבלו את השכר לא מההורים, אלא ממשרד החינוך.
אוקיי, בוא תעצור. אני רוצה לשלב את אוריאלה ענבר. אוקיי. את מלמדת אוריאלה בבית ספר בצפון תל אביב, צריך לומר, עד כמה באמת העניין הזה של הפערים, את מרגישה אותו נגיד ביחס לילדים שבאים מאזורים פריפריאליים, איך את יכולה להעיד על עצמך?
אני חושבת, קודם כל, מנשה צודק בדבריו, אבל העניין הוא שגם בתוך בתי הספר שנמצאים באזורים מבוססים, יש אינטגרציה, ואנחנו יודעים יפה מאוד שלא לכל ילד יש הורה שיכול לממן אבחון ב-3,000 שקל.
לגמרי.
וגם כשהם גרים בצפון תל אביב, ויותר מזה, בוודאי ובוודאי, ההורים של הילדים שגרים בפריפריה, שמלכתחילה נקודת הפתיחה שלהם נמוכה,
לגמרי.
והם הורים שהם לא נחשבים כקבוצת לחץ, לא על המשרדי הממשלה ולא על בתי הספר, והם מלכתחילה לא יכולים לעשות את האבחונים האלה. מה שמפריע לי בכל הסיפור, זה שלא רק שהמורים לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. אני חושבת שאם הייתה, אם את יודעת, בהשלכה כמו שבועת הרופאים, אז אם הייתה שבועת מורים, אני חושבת שהמורים, לא שהם לא יכולים לעמוד בזה, הם צריכים לסרב לעשות את העבודה הזו. כי אני חושבת שאם היועצות קורסות תחת העומס של לטפל בתלמידים, ברמה הזו של הטיפסולוגיה, כי המורים כבר מזמן הפכו פקידים. אז המשימה הזאת היא לא רק לא אפשרית טכנית, היא גם לא הגונה מלכתחילה.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על העניין העקרוני, ולצרף אליי דוקטור מלי דנינו, שוב מנכלית אגודת ניצן, שוב שלום לך, וגם אריאל לוי, הוא סמנכל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, שלום גם לך אריאל לוי.
שלום.
אני רוצה לשאול אותך דוקטור מלי דנינו, כל הסיפור הזה של אבחונים, התאמות, הכרטיסיות האלה שהילדים, כמו שציינתי, מנפנפים בהם, ובהחלט זה כך, לי יש ככה התאמות, לך יש ככה התאמות, כמה יש לך, זה כבר נהיה טרנד כזה בכל כיתה, זה נהיה תעשייה. את מסכימה איתי?
אני חושבת שאנחנו אולי לא קוראים טוב את המסע, והשאלה היא אם יש כל כך הרבה תלמידים שמופנים על ידי בתי הספר, בואו לא נשכח שמי ששלח את התלמידים לאבחון אלה היו המורים בבתי הספר, ובסופו של דבר, אם יש כל כך הרבה תלמידים שזקוקים להתאמות, אני רואה את זה כסימפטום ולא כבעיה.
כמה זה עולה אגב? כמה עולה אבחון?
בזכות עצמה.
כמה עולה אבחון? בואי נספר לציבור.
האבחונים בניצן הם אבחונים מסובסדים, כך שעלות של אבחון היום עם השתתפות של הקופות, כשההורים מקבלים החזר, אבחון שהוא גם פסיכולוגי וגם דידקטי, שזה האבחון הרחב ביותר,
נכון.
מגיע ל-1,550 שח, שזה מחצית מהמחירים שהם בשוק, אבל
ועדיין תסכים איתי שנגיד הורים מאזורים מסוימים, ולא ננקוב כאן בשמות כדי לא לעלוב בהם, לא מסוגלים להוציא גם 1,500 שקלים.
נכון, ולכן ניצן פועלת כל השנים בפריפריה ובקרב משפחות שידם אינה משגת, ומשקיעה הרבה מאוד תקציבים במימון של אבחונים והוראה מתקנת בסניפי ניצן שהם בכל הארץ.
ועדיין, יש פערים מאוד מאוד גדולים, ואני חוזרת לשאלה הראשונה שלי, רק שנייה. אני חוזרת לשאלה הראשונה, דוקטור דנינו, אני חוזרת לשאלה הראשונה, האם מדובר בתעשייה?
אני חושבת שמדובר במערכת חינוכית, שהיא מערכת הישגית, שמכוונת את כולנו להגיע למקסימום ההישגים שניתן.
הבנתי, כלומר אנחנו לא אשמים.
אשמה
המערכת שמכוונת.
שהרבה פעמים שתלמידים מתקשים, ואנחנו עשינו סקר עם קרון סמית בניצן, ומסתבר שאחוז גבוה ביותר של ההפניות הן הפניות של היועצת, של המורה, של המחנכת, ואז ההורים פשוט פונים לאבחון.
הבנתי, אוריאלה איבר, רגע, אני רוצה שאוריאלה...
חשוב לציין שהאבחון הוא לא רק לצורך התאמות, האבחון הוא נועד קודם כל במטרה להבין מהם החוזקות ומהם החושות, ואיך לתמוך באותו תלמיד ובאיזה שיטה ללמד אותו.
אוקיי, הבנתי. אוריאלה איבר, מה רצית להוסיף?
רציתי לומר שהבעיה, שהסיבה שההורים הרבה פעמים פונים למאבחנים פרטיים, כי בגלל התורים העצומים בניתן לקבל אבחון, לקבל תור לאבחון מסובסד.
נכון, ואז הולכים ומשלמים 3,000-4,000 שקלים, נכון.
בוודאי, מה גם שבדרך כלל אין ילד אחד כזה במשפחה. כשיש ילד אחד, יש גם יותר. אז הסכומים עולים.
ואת זה את יודעת מניסיון, מניסיונך כמורה?
קודם כל, אין תורים, ואני מזמינה את ההורים לפנות. אין תורים לאבחונים, ואנחנו ערוכים לקלוט את ה... תלמידים שזקוקים.
לא, אבל את יודעת, אני מכירה חברות שלי שהולכות עם הילדים שלהם לאבחונים, חברות וחברים, ומחכים לא מעט זמן. עכשיו אני רוצה לעבור לאריה לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי במשרד החינוך. מה אתם רוצים מהמנהלים בעצם?
ערב טוב. אנחנו רוצים לעשות הבחנה בין שני סוגים של לקויות. יש לקויות שהן לקויות שאנחנו קוראים להן לקויות יותר קשות, ושם בעצם עולים לוועדה חיצונית, ולאורך השנים העבודה שנעשית היא עבודה מקצועית עם רגולציה. מה שקרה לאורך 10 השנים האחרונות, ההתאמות היותר קלות לצורך העניין, אני אעזור את זה כשם קוד, הן התאמות שניתנו על ידי בית הספר, ושם חלה אינפלציה עד כדי 40% מתלמידי החטיבה העליונה.
Okay.
עכשיו, זה מבוסס אבחון, אני רוצה להדגיש, זה מבוסס אבחון, המורים מסתכלים, שואלים את השאלות שהם צריכים לשאול, הילדים מופנים מאבחון, חוזרים עם מאבחון, ואז בית הספר נוצא לתת את ההתאמות, מכיוון שיש לחצים מאוד גדולים, ופה מתחילה הבעיה מספר אחת, והבעיה היא שילדים רואים בהתאמות סוג של, כמו שמנשה קרא לזה, הטלה. על מנת לאפשר דווקא לתלמידים לקויי הלמידה, לקבל נקודת זינוך שווה, אנחנו מעוניינים שבית הספר יבחר רק את אלו, וזה גם אשמח אבחון, זה לא הופך את בית הספר למאבחן.
זה לא נכון, אתה מפיל עליהם תיק נורא כבד.
אני אגיד לך למה אני לא מפיל עליהם תיק נורא כבד. מכיוון שכמו שאמרו, אני סומך על המורה שידע לתת ציון שנתי, מה שקוראים בהגה ציון מגן לתלמיד, אני יכול לסמוך עליו אם הוא רואה אם יש ילד קשיים בקריאה ובכתיבה, ולא ימהר לשלוח אותו מהר לאבחון. היה והילד הגיע עם אבחון, זה לא במקום האבחון. המורים במועצה פדגוגית פשוט מחליטים מי הילדים שזקוקים, ואני מדבר רק על הקראה והכתבה. ויש פה בעיית הסברה אולי, שאנשים צריכים להגיד שאנחנו מדברים רק על שתי עצמות.
סליחה, כלומר, הקראה והכתבה זה, אתה מדבר על כיתות א' בעצם.
לא, 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 הקראה והכתבה לבחינת בגרות.
אוקיי, סליחה.
יש ילדים שהם מאוד מתקשים,
כן.
ויש ילדים שהם לקויי למידה שזקוקים לזה. לצערי, יותר ילדים רואים בהקראה והכתבה אופציה, יותר הורים, ילדים, וגם אנחנו במערכת, אופציה לשדרוג הציון.
אוקיי, רגע, תעצור שנייה. רגע, 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 מנשה לוי, זה נראה לך מה שאומר אריאל לוי?
לא, לצערי, אריאל אולי סומך, ממשיך לסמוך על המורים, אבל זאת משימה שלא הוגן להפיל אותה על המורים.
למה? תסביר לי למה.
משום שלמורה שיש 200 תלמידים, שצריך לתת חוות דעת, שחלקה על חלק מהתלמידים שהם בעלי הפרעות קשב, על חלק מהם שהם לקויי למידה, לחלק מהם הם דיסלקציה, וחלק דיסקלקולקיה, ולחלק לקות בתחום השפה הדבורה, ולחלק דיסגרפיה, אני אומר זאת משימה שצריך פה מאבחן מקצועי.
אז מה יקרה עכשיו? מה אתה רוצה? רגע, רגע, אריאל, מה אתה רוצה ממשרד החינוך? מנשה לוי.
אני מציע למשרד החינוך, א', להקים מרכזי אבחון עם מאבחנים מוסמכים. בית הספר יגיש חוות דעת של עמוד אחד, שהיא חוות דעת תיאורית של התפקוד של התלמיד באופן כללי. הוא לא ייכנס לדקויות, המורה לא ייכנס לדקויות מקצועיות שהוא לא מוסמך, הוא לא מוסמך לטפל בהם. המורה לתנ"ך שלי הוא מורה מצוין לתנ"ך, הוא לא מורה שיודע לאבחן את כל הדקויות.
ואם זה לא יקרה, מנשה לוי, מה יהיה?
אני צופה פה חזות קשה מאוד, אלא אם כן באמת משרד החינוך יבטל את המכסות, את המכסות האלה שהוא קבע בחוזר האחרון של
מנהיגות. מה יהיה? תלכו להשבתה? כלומר, ארגון המורים מעורב בזה? מה?
אני חושב שארגון המורים יצטרך לתת את דעתו בעניין הזה. גם אנחנו אולי לא מגיעים ישר לסנקציות. אנחנו עדיין מדברים עם משרד החינוך.
טוב, אני רוצה מילה אחרונה לאריאל לוי. בבקשה, 20 שניות. לא, 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 20 שניות וזהו, אנחנו סוגרים.
קודם כל הגענו להסכמה על הדבר הזה כבר לפני שנה עם ארגון המורים. דבר שני, מנשה צודק, יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות במערכת החינוך על מנת להתמודד מערכתית עם
הסוגיה. בסדר, אבל עדיין אתה מטיל את זה על המנהל.
לא, זה לא מטיל. כמו שהמורה של הילדים שלי יודע להגיד, המנהל שלי יודע לקרוא, לכתוב, לנושא הקראה והכתבה יכול לחוות דעה.
הבנתי.
ואני סומך על המורים, אני חושב שהמורים מעמדם מחייב את זה. יחד עם זאת, הטיפול המערכתי ומנשה יודע את זה, וכל מי שמאזין גם יודע את זה, אנחנו שוקדים על תוכנית הרבה יותר מערכתית מאשר הצלה של השרה.
חברים, חותכים אותי מעבר לזכוכית, אני מצטערת. הקדשנו לזה יותר מרבע שעה, וזה חשוב, ונחזור לזה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. פרסומות, אחריהן נדבר על הקשר בין בריאות, כסף, כולסטרול, גם אצל ילדים קטנים, מעניין.
אתם מאזינים לאיפה הכסף?